שלום. מוזמנים לשבת ממש ממש בנוח. יש לי נטייה לדבר בבת. בדרך כלל אני מקבלת הרבה פתקי תודה מנשים. לא חושבת שקיבלתי אי פעם פתק תודה מגבר. אולי אחרי השיחה הזאת זה אחר. השם של השיחה היום, translation at the back with Anushka. Thank you. גם מוזמנים להתקרב אם לא שומעים מספיק טוב. השם של השיחה היום זה מה למדתי מהתרנגולת. זה לא סתם תרנגולת, קראו לה ציפציף. האמת שהיא הגיעה אליי בתור אפרוח קטנצ'יק לבן שמצאו אותו בריטריט של פסח משוטט פה בעין דור. איכשהו הצליחה להימלט ממשהו, לא ברור ממה. ולקחתי אותה אלינו, יש לנו מקום שנקרא לאדמות במושב לוזית, שאנחנו מקימים שם כל מיני דברים טובים. ולא ידענו מה יצא, כמובן, היה לי בכלל ניסיון, תרנגולות עכשיו. מפסח ועד עכשיו כבר צברתי. הייצור הזה גדל נורא נורא מהר, ממש לממדים של, לא יודעת, כזה ענק, לבן ותרנגולת, שכל הזמן משום מה, או שהיא לא ידעה שהיא תרנגולת, או שהיא לא יודעה איך תרנגולות אמורות להתנהג, אבל היא רדפה אחרי לכל המקום, כמו כלבלב קטן, בריצה כזאת, כמו... מישהו פעם אמר לי שהתרנגולות הן... בעצם צאצאים של דינוזאורים. צריך להתייחס אליהם ברספקט. התחלתי לראות את הקשר. אבל אתם יודעים, היא הייתה תרנגולת לולים מבויתת, שכנראה הנדסו אותה במשך הרבה מאוד דורות לצרכים של האנשים. והיא לא כל כך התאימה למזג אוויר חם. והגיע לנו עוד אחת, מה שנקרא תרנגולת ערבייה. חומה כזאת, מהירה נורא, קטנה, היא גם הגיעה קטנה. בהתחלה היה מין ככה יחס לא ברור בין שתיהן, אבל מהר מאוד זה נהיה ציפציף הגדולה. כן, רצה לכל מקום כזה מאוד מאוד בכבדות, והקטנה יותר, חומה, אחריה. כל מקום אחריה, לכל מקום אחריה. זה היה ממש מקסים לראות את זה. עכשיו, לא היה לי ניסיון עם תרנגולות, לא ידעתי אם זה ככה בדרך כלל או לא. כל פעם היינו משחררים אותם במשך היום ומחזירים אותם בערב. סף הכיר אותם טוב. וכשהייתי בריטריט, עוד אני יכולה להיות. חוץ מריטריט אימו בלוזית, לימדתי בריטריט אחר כמה זמן אחר כך, ויואב הבן זוג שלי שלח לי תמונה, כתב לי שציפציף מתה, כן? היה עומס חום מאוד מאוד כבד, הבנתי אחר כך שלא היה לה שום צ'אנס, אבל מה שקרה זה שהקטנה, החומה, ישבה לידה, כל הבוקר, שלח לי תמונות של זה, ישבה לידה כל הבוקר, ולא זזה. עכשיו, שכחתי לספר שהן היו הולכות לישון בערב, ותרנגולות הולכות לישון על משהו גבוה, זה בתוך הכלוב כדי להגן עליהם, סידרנו להם כל מיני קרשים מובנים כאלה, וציפציף הגדולה, הלבנה, הייתה שמה עליה את הכנף שלה, והקטנה החומה ככה הייתה מתחבאת בפנים ונרדמת. זה נראה לי כל כך משונה, אולי אתם מכירים תרנגולות ואולי ככה הן מתנהגות בדרך כלל, אבל מיום ליום התפיסה שלי לגבי תרנגולות הלכה והשתנתה, כי ראיתי מה שקורה, ואחד מהשיאים היה מה שהיה נראה לי או לנו כמו באמת אבל. לקח לה איזה יומיים להתאושש, ואחרי היומיים האלה היא החומה, שקודם כמובן היא הרשה מיד את השם, ציפציף, אנחנו לא מאוד מקוריים, אבל קודם היא לא הייתה מאוד ידידותית, הייתה יותר ככה זהירה, אפילו נבהלת. ברגע שהיא נשארה לבד, היא התחילה להתנהג בדיוק כמו ציפציף א', שזה לרוץ אחרינו לכל מקום, וכשאני עושה יוגה בבוקר, אז הייתה עולה ומנקרת אותי במצח, ככה כשאני שוכרת, כאילו, מה זה? זה אותם הדברים שאוכלים בקנטקי פרייד צ'יקן, כן? זאת אומרת, זה לא חומר אחר, זה. טוב, אני צמחונית כבר שנים, אבל עדיין, ה-change of view, השינוי של הפרספציה, של התפיסה, היה מאוד מאוד מתוק. מסתבר ש... ובמיוחד, אתם יודעים, עם בעלי חיים, יש המון דברים שאנחנו לא ידענו. יש את כל הסרטונים החמודים האלה שרצים בפייסבוק, על כל מיני, לא יודעת אם יצא לכם לראות, חזירונים שמתנהגים אחרת ממה שהיינו מצפים, כל מיני יחסים בין בעלי חיים. זה דבר הכי טוב בעיניי שקורה בפייסבוק, זה הסרטונים האלה. זה נורא חמוד. וכל פעם זה מין מטלטל כזה, אותי, שאני מסתכל איזה נת, מה? בדרך כלל הייתי חושבת שהחיה הזאת היא ככה. או יותר נכון, לא הייתי חושבת אליה בכלל. ואם היא הייתה עולה לי כדימוי, הייתי מצפה שההתנהגות שלה תהיה מאוד מאוד מוגבלת לפי מה שהמיינד שלי מכיר. ופתאום באים החיים ומטלטלים כאן איזה משהו. ואני רוצה ככה, רציתי להעמיק אל תוך הנושא הזה ולהקיף אותו מכל מיני אספקטים שלו. בבודהיזם אנחנו מדברים הרבה על הדרך ההדרגתית. אנחנו הולכים לפעמים ומרגיש עקב בצד אגודל, או כמו ההליכות האיטיות בסשנים של ההליכה, במדיטציה, או בישיבה, מישיבה אחרי ישיבה. דברים מתפתחים ככה, אולי לאט, פתאום אנחנו מבינים משהו, פתאום אנחנו לומדים עוד משהו, פתאום אנחנו משתחררים מעוד משהו. ויש הרבה מאוד דיבור בסוטרות, בכתבים העתיקים, על הדרך ההדרגתית, מה שנקרא באנגלית, The Gradual Path. יש הרבה מאוד דיבור על פיתוח וטיפוח, של כל מיני איכויות בתוכנו שהן שוכנות כפוטנציאל, ואותן אפשר להעצים, להגדיל, להוציא לפועל. זה מאוד מנחם באיזשהו מקום לדעת שזה אפשרי, שהשחרור אפשרי כי יש דרך. קריסטופר הזכיר אתמול את המטאפורה, אתמול או שלשום, המטאפורה של דרך ומטרה. אבל אנחנו כבני אדם מאוד מנוחמים, אני חושבת שזאת המילה שמתאימה לי עכשיו, מאוד מנוחמים על ידי הידיעה שיש דרך. והדרך הזאת היא דרך שאנחנו הולכים בה דורות, אנחנו הולכים בה אלפי שנים, הלכו בה אין ספור אנשים לפנינו, מי יודע כמה, וילכו בה אין ספור נשים לפנינו, אחרינו, מי יודע כמה. אז בעצם אנחנו לא בתוך איזה קונטקסט תלוש, או יש פה לימוד, יש פה טיצ'ינג, חכם השביל מן ההולך בו, ובסוטרות זה מופיע מאוד ברור ומדויק, ההנחיות שאנחנו מתרגלים בריטריט הזה, אנאפאנסאטי, mindfulness of breathing, מודעות תשומת לב לנשימה, עושים את זה, ואחר כך את זה, ואחר כך את זה, ואחר כך את זה, יש ממש כל מיני שלבים, לא שזה בהכרח ליניארי, אבל זה מתואר ככה גם בהקשר של הג'אנות, מי שמכירה את הלימוד שמכוון לסמאדי, ל-unification, לאחדותיות, שיש בה ריכוז, ואחת ההגדרות הטובות לה, זה, למילה הזאת סמאדי, זה unification of mind and body in well-being, הגדרה של רוב ברבר, מורה בגיא האוס באנגליה, הגדרה מאוד מאוד יפה, כתב ספר נפלא בנושא. אז אנחנו יכולים לראות שהדברים קורים באופן אוניברסלי, אם נתרגל באופן הזה, בדרך הזאת, בשיטה הזאת, אז יקרה רוב הסיכויים שיקרה, או הרבה מאוד מהסיכויים שיקרה זה וזה וזה וזה. ולכן אנחנו יושבים יחד בקבוצה ומקבלים הנחיות קולקטיביות. וחוץ מהריטריט הזה, שהוא די רדיקלי, בדרך כלל אנחנו לא מלמדים את האנאפנסתי, בטח לא בצורה כזאת, אנחנו יותר נוטים לכיוון הסאטי פטנה סוטרה, ה-Four Foundation of Mindfulness, חלקים שלה, אתה נכון. אז, אבל גם בריטריט כזה אנחנו יושבים ביחד, לומדים ביחד, יש תחושה של תהליך שקורה, דרך ההדרגתית, ואנחנו כולנו מכירים את זה, ככל שנקדיש יותר זמן למשהו, ככה עולה הסיכוי שהוא יתפתח בנו, בין אם זה מדיטציה, בין אם זה ללמוד לנגן על פסנתר, או לגלוש על גלים, או מה שבא לכם לעשות. ככה אנחנו בנויים כבני אדם. יחד עם זאת, במקביל, יש את ה-sudden awakening. יש את הדרך הפתאומית, או דרך, לא, המילה דרך כבר לא מתאימה כאן, אבל את ההתגלות הפתאומית, את האפשרות הזאת ל-aha moments, או לשחרור מוחלט, או לשחרור חלקי, אינסייט שמגיע, תובנה, הערה שפתאום נוחתת עלינו. הרבה פעמים אנחנו מנסים ליישב את הסתירה כביכול בין השניים, אומרים, רגע, איך זה? יש גם את זה וגם את זה. והסוטרות של הבודה מלאות בתיאורים כאלה של סאדן אוויקנינג. יש ממש אחד המיתוסים שאני הכי אוהבת, באמת בסוטרות, הוא חוזר שוב ושוב, הוא הכי הכי מומחש בסיפור של אננדה, שהיה האטנדנט, איך אומרים, לא בדיוק משרת,
עוזר,
כן, עוזרת של הבודה. שבמשך הרבה הרבה שנים הוא באמת ליווה אותו בכל דבר, והיה ככה לפי הסיפור, לפי המיתוס, לפי האמת ההיסטורית, אני לא יודעת, היה לו זיכרון פנומנלי. הוא זכר את כל הטיצ'ינג, את כל הדרשות, את כל מה שהבודה אי פעם אמר. היה לו זיכרון כזה מדהים. בודה לימד עשרות שנים, ואננדה היה איתו גם הרבה מאוד שנים, והוא ממש זכר את הכל, ובאמת כל הסוטרות מתחילות ככה. Thus have I heard, כך שמעתי. כן. מישהו שמע, ואז סיפר. ואז מספר הסיפור. שכשהבודה עזב את הגוף, או נפטר, הלך לעולמו, התכנסה, אחרי כמה זמן, החליטה להתכנס מועצה של ארהנטים. ארהן זה עוד לא בודה, אבל כמעט בודה. תלוי לפי איזה מסורת אנחנו מתייחסים. ובזמן של הבודה יש הרבה מאוד סיפורים על אנשים שהתעוררו מזה שהוא אמר משהו. מזה שהוא נסע איזושהי דרשה, פתאום 100 ארהנטים, פתאום הפכו לארהנטים. בקיצור, אז 99 מהם התכנסו יחד, והיה צריך עוד אחד כדי להשלים ל-100, כדי לחזור ובעצם לשמר את הטיצ'ינג המופלא הזה, והמאוד מאוד גדול, זה גוף עצום של ידע, אחרי שאבודה נפטר. ומי הכי מתאים לתפקיד אם לא אננדה, שזכר הכל. זה עוד היה לפני, הרבה לפני שזה עלה על הכתב. זה עלה על הכתב רק, הסוטרות עלו על הכתב בסרילנקה, משהו כמו 500 שנה אחר כך. זאת מסורת אוראלית, שעברה מאחד לשני, מאחת לשנייה, באופן הזה. ומאוד מאוד רצו את אננדה שם, והוא גם מאוד רוצה להיות שם. רק הייתה, אם זה בעיה קטנה, אחת, קטנה. מה הייתה? מי זוכרת? הוא לא התעורר. הוא לא התעורר. הוא לא היה רעד. מה עושים? טוב, הוא החליט לקחת עצמו בידיים, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים, ולתת את כל מה שיש לו, ולתרגל מה עוד יכול, מה עוד מישהו יכול לעשות, מי שצריך להגיע, אם הייתם חייבים להגיע להערה, מחר בבוקר, 99 מוארים היו מחכים לכם, אחד פריבילגיה כבר, וגם יש לכם מלא מה לתת, ונו, אתם כמעט שם, שנים הייתם עם הבודה, אבל אפס, לכם זה לא קרה. יאללה, יש לכם יום ולילה, קדימה. התחושה הזאת של הדחיפות, כן? יש הרבה מאוד שנים אחר כך, שהתחילה המסורת הזן, יש שם משפטים מאוד מאוד יפים, ואחד מהם של דוגן, זה שייסד את המסורת הזאת, הנחה, הוא אמר, תרגלי כאילו שערך עולה באש. תרגל כאילו שערך עולה באש, כזאת דחיפות, כן? בקיצור, אננדה החליט לקחת את זה ברצינות ותרגל, תרגל, תרגל, בלי שום הפסקה כל היום וכל הלילה. וכלום. אתם יודעים, כאב לו הברך, מחשבות התקיפו אותו, אני מנחשת. אין לי באמת מושג מה עבר עליו. האורחים הגיעו לבקר, וכל פעם שהוא בדק לפנים, רמת הריכוז שלו הייתה, נו, לא משהו. כל פעם שהוא בדק בפנים, אולי הבנתי קצת יותר. לא משהו. וכל הלילה, תחשבו כל היום וכל הלילה, הדחיפות הזאת שאני חייב, אני חייב, אני חייב, כלום. לא קורה. ומה קרה בסוף? ממש רגע לפני שעלה השחר, וכבר חבר אננדה חייב לספק את הסחורה ולא מצליח, ואיזה ייאוש, וכל הדורות תלויים בו. מה קרה? מה קרה? הוא ויתר. הייתי בקבוצה. הוא ויתר. הוא ויתר. הוא ויתר ולך לישון. ולפי הסוטרות, בשנייה שהראש שלו נגע בקרית, מה קרה? הוא התעורר. Try it at home. איזה יקרה גם לנו. המקום הזה של הויתור, ויתור, היה לי פעם מורה בהודו שאחד הדברים הכי מתוקים שהוא היה אומר זה admit defeat. admit defeat, להודות בתבוסה. לנו כישראלים זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. נתנו לנו מטרה, אנחנו ננעץ בה את השיניים, נטלטל אותה היטב. זאת הדרך, נכון? בוב. אבל בעצם החיים מלמדים אותנו שוב ושוב שמשהו יכול לקרות גם אחרת. לא רק הליניאריות הזאת של לערוץ אחרי העצם, ולאחוז בו בכל הכוח וככה נשיג את מה שאנחנו רוצים. או מה שזה לא יהיה, שאנחנו חושבים על החיים. אני יכולה להיות מאושרת רק אם מלאי את החסר. בעל, ילדים, בית, קריירה, הרבה זמן חופשי, חברות, הרבה זוגות נעליים, זה לגברים. מה שזה לא יהיה, ה-wish list שלנו, כן? אני יכול או אני יכולה להיות מאושרת רק אם יהיה לי את זה, ואז we go through it בכל הכוח. ואנחנו קונים הרבה יותר מדי אל תוך מה שקרוי הדרך ההדרגתית, הדרך הליניארית. גם זה מאוד מאוד עמוק בחינוך. כן? לא שזה לא נכון, אבל זה מאוד חלקי. זאת תמונה חלקית מאוד של מה שקרוי מציאות. חלק ממה שעבר עליי בקיץ הזה, חלקכם פה יודעים, אפרופו ציף ציף א' וציף ציף ב' ועוד כל מיני דברים מצפצפים שיקרו שם, זה שהפכתי להיות סוג של קבלן סלש עוזר פועל במשך חודשים רבים, הרבה 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 יותר ממה ש... התכוונתי אי פעם לעשות. הכל התחיל מזה שיש מבנה במקום, מבנה קטן של 30 מטר, שיעדנו אותו להיות מקום למדיטציה, להתכנסות, ככה. והוא היה מבנה כזה משנות ה-50, מאוד כזה. קוראים לזה עד היום במושבים בית אימון. אף לא הבנתי בדיוק למה, אבל מסתבר שהם מגדלים שם מפרוחים, מאמנים אותם אולי להיות שניצל, אני לא יודעת מה, איך עושים את זה, אבל זה, זה השם ש... בתימון, אוקיי, אז ישר יש ציור הזה של ה... כן, הקירות מבטון דק כזה. וכמה חבר'ה לקחו את זה לפני שנה כפרויקט, והחליטו באמת להפוך את זה לבית אימון ממש, בית אימון הם קראו לזה גם, זה יפה, והתחילו לבנות אותו בבוץ. וקראו כל מיני דברים, אתם יודעים, קוראים לזה החיים, זה הזוג, הם נפרדו, דרמות, דרמות. בקיצור, המקום נשאר חצי בנוי. טוב, אמרתי, יופי, אני לא מבינה כלום בבנייה, וגם לא רוצה להבין. ואת יואב הבן זוג שלי זה עוד פחות עניין. אז אמרתי, יש אנשי מקצוע, נכון? איך קוראים לזה? שהם יעשו את זה. יש אנשים שבטח כמה יושבים גם כאן. בקיצור, אחד אחרי השני קיבלנו סירובים, כן? שבתך מאוד הפתיעו אותנו, בדיעבד, הם היו כל כך חכמים. כי מסתבר שהרבה יותר קל לבנות מבנה מאפס, מאשר לשפץ משהו שאת לא בדיוק בטוחה איך הוא התחיל, ומה יש בבסיס שלו. התחלתי, נורא ללכת אחרי המיינד של כריסטופר, שלספר מלא סיפורים. בסוף נגיע לאנשהו. ואחרי איזשהו פרק זמן שהבנתי שבעצם אף אחד לא הולך לבנות את זה. וזה צריך להיות בנוי. נהיה לי מין קצר קטן במוח. אוקיי, maybe I'm the one I was looking for. עכשיו, זה מעניין כי לא היה לי אף פעם שום עניין בתחום הזה. ממש אפס עניין בבנייה, וחומר זה לא ממש התחום שלי. וראיתי את ההתנגדות שלי. כשעלתה לי המחשבה, טוב, אז אני אקח את זה, ישר גם יחד איתה עלתה התנגדות. מה פתאום? אני לא מבינה בזה כלום. פיזית אני לא מאוד חזקה, וגם עבודה פיזית. זה לא יותר מדי מעניין אותי, והרבה מאוד ספק. כן, גם התנגדות וגם מין, איך מישהי כמוני, עם כל הרקע שלי, זאת אומרת אין רקע, וזה, יכולה לעשות דבר כזה. אבל יחד עם זאת, זה היה נורא מעניין, כי יחד עם המחשבה הזאת, עלתה בי גם ההבנה שזה אפשרי. שזה בעצם כן אפשרי. שזה בעצם עניין של... trust, של אמונה, של אמון, של לימוד. ובעצם למה לא? וכשראיתי את הסך הכל של ההתנגדויות שלי מול מה שקורה בפועל שצריך לעשות, אז אמרתי יאללה, בוא ננסה מקסימום. חודשים אחר כך, זה עירב כל מיני דברים, כמו למדתי הרבה מאוד באינטרנט, והלכתי לקורס בניית בוט של כמה, די ארוך, כן, ללמוד איך עושים את זה באיזה מקום אחר. ונהייתי ממש מומחית בכל מיני חומרי איתום, בטון, תקרות, חלונות וכל מיני כאלה. עבדתי יחד עם פועל שהגיע אלינו מהשטחים, אדם מקסים מקסים בשם אבו יונס, שלימד אותי בעצם הכל. ועצם החוויה הזאת של לעשות משהו שהוא לגמרי מחוץ ל-viewpoint שלי, מחוץ לפריים, מחוץ למסגרת של מה שחשבתי על עצמי או מה שאני חשבתי שאני מסוגלת, היה בזה משהו, ועדיין יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר. ואני כל פעם מול זה יכולה לראות את המקום שמתכווץ, שאני לא בדיוק בטוחה מה אני עושה, או כשהקיר הדרומי, בואו נודע על האמת, התפרק 6 פעמים. הייתי פה עדים שהיו איתי שם. 6 פעמים. וכל פעם מחדש, הייתי צריכה ככה לחלץ את המיין שלי מהמלכודת של להשיג משהו. כי כן, בסופו של דבר אני מאוד אשמח שזה יהיה בנוי, אבל באמת באמת שזה לא הדבר העיקרי. באמת שהתהליך כאן היה מאוד משחרר. ואת מה הוא שחרר בי? הוא שחרר בי את הספק ואת ההתנגדות למשהו שהייתי בטוחה שהוא לא אפשרי. עכשיו, זאת היא דוגמה מאוד קטנה, זה יוצא מקסים אגב. כולכם מוזמנים לראות, לבוא, למדוד שם. וככה ש... חשבתי על זה, נתקלתי באחד מהציטוטים של קרישנמורטי, שאומר, כל עוד אתם מנסים להיות משהו שונה ממה שאתם באמת, התודעה שלכם תשחוק את עצמה. ואולם אם תאמרו, זה מה שאני, זוהי העובדה שאני מתכוון לחקור ולהבין, רק אז תוכלו להמשיך אל מעבר לנקודה זו. זאת אומרת, באלף בית של העניין צריכה להיות איזושהי תובנה לגבי מה זה היצור הזה, הבודי מיינד הזה. מה עובר עליי עכשיו? מה אני מסוגלת? מה אני מבינה? מה אני לא מבינה? למה אני מתנגדת? מול מה אני בספק? להכיר, כמו שעשינו היום, להכיר את המיינד. הרביעייה השלישית, להכיר את המיינד טוב טוב. לראות איך הוא מגיב. בכל מיני סיטואציות. ואז, כן, ואז, יכול לבוא השלב של ה-changing point of view, שינוי של ההשקפה, שינוי של נקודת המבט. זה בעצם לצאת מתוך מה שאנחנו חושבים על עצמנו, אחרי שהכרנו טוב טוב מה הולך פה בפנים, לצאת מזה, לכיוון אחר, חדש, מפתיע, לא ידוע. לא חשבתי על עצמי את זה. לא ידעתי שאני כזה, לא ידעתי שאני כזאת. יש אמרה אינדיאנית נורא יפה, שאומרת, כל היום אני הולך, אני הולכת, שקועה ברחמים עצמיים, וכל אותה העת אני ניסית על גבי הרוחות הגדולות, על פני השמיים. אנחנו הרבה פעמים יכולים לתפוס את עצמנו לחודים מאוד מאוד בתוך המיינד שלנו. בתוך הסיפורים שלנו, או סיפור מאוד ספציפי, עסוקים בו שוב ושוב ושוב, תוכנים אותו, מנסים מכל מיני כיוונים להבין אותו, לפתור אותו, להשתחרר ממנו. ואיינשטיין כבר אמר על זה, אי אפשר לפתור בעיות עם אותו מיינד שיצר אותן. משהו צריך להיות אחרת, משהו צריך לקרות אחרת. זה כמו הסיפור של אננדה, ה-sudden awakening, זה לא בלתי תלוי בכל מה שקרה קודם. זה לא בלתי תלוי בזה שהוא תרגל קודם. ועדיין זה מאורע בפני עצמו. זה סוג של חידה מאוד מאוד מעניינת. יש, אני חושבת, בזן הקוריאני את הפתגם הזה. Sudden awakening, gradual cultivation. אנחנו עקב בצד אגודל, ואז זה יכול פתאום להגיע. אבל אתם יודעים, לפעמים זה מגיע בלי שנראה בהכרח את הקשר של מה שעשינו קודם. ופה זה המקום להיות מאוד מאוד קשובים לחיים. כמו שדון חואן קרא לו ה-cubic centimeter, הסנטימטר המעוקב של מזלנו. לשים לב איפה יש פתיחה, איפה אני יכולה פתאום לעשות משהו אחרת לגמרי, פתאום ללכת למקום, פתאום לשנות את המים, פתאום לחשוב על זה אחרת. פול דיראק היה פיזיקאי אנגלי, שאמר, אפרופו, great breakthroughs in physics always involved giving up some great prejudice and great assumptions. קרא את זה שוב, great breakthroughs in physics always involved giving up some great prejudice and great assumptions. ואנחנו מוזמנות ומוזמנים לבדוק את ה-prejudices, את הדעות הקדומות שלנו, תודה, וגם את הנחות היסוד הקדומות שלנו, שהן בעצם אלה שעליהן מושתתת התודעה שלנו. אנחנו מאמינים בכל ליבנו ש... זה כך ולא אחרת. למשל, זה יכול להיות אין ספור דברים, אבל למשל, משפחה זה מעל הכל. קריירה זה מעל הכל. יופי זה מעל הכל. גיל צעיר זה הדבר הכי חשוב, ומה יקרה כשנזדקן. תגידו אתם, מה עם הנחות היסוד העמוקות, עמוקות, המושרשות בכם? תגידו אתם פנימה, תבדקו אתם. מה בעצם מחזיק אתכם והרבה פעמים קולה אתכם בסוג של כלא, של view, של עמדה, של דעה, של רעיון, שהוא כל כך חזק, שהוא כל כך קרוב אלינו, זה כמו היד שקרובה מאוד לפנים ואז... בגלל זה אנחנו לא רואים אותה, היא קרובה מדי. חלק גדול ממה שאנחנו עושות כאן יחד זה להתרחק קצת, טיפה לראות, טיפה לקבל פרספקטיבה, טיפה להביט ככה מאחורה, מאחורי הווילון, להסתכל בעיניים יחפות, אם תרצו. זאת אומרת, אני חושבת שקריסטופר הזכיר את זה בערב הראשון, לא להמשיך להסתכל על הדוקה, שזה המילה לסבל, כמו שרובכם יודעים בפאלי, לא להמשיך ולהסתכל על הדוקה בעיניים של דוקה, אלא להסתכל בעיניים אחרות. ממש לשנות השקפה, ממש לשנות נקודת מבט. שינוי נקודת המבט הוא זה שהרבה פעמים גורם לאהה הזה. שיקרה והחיים מתחילים לזוז לכל מיני כיוונים מאוד מפתיעים, מאוד לא צפויים. מה שהיינו בטוחים קודם שאנחנו לא מסוגלים ולא יכולים, וזה לא בשליטתנו וזה לא בקפסיטי שלנו. דברים פתאום קורים אחרת. אפרופו היכרות טובה עם המיינד, לפי סוטרות שעוסקות בריכוז במצבי תודעה של ג'אנון, בעצם מצבי התודעה המעודנים האלה תלויים בחוויית האושר שלנו, באלף, ה-happiness, ה-joy, הסיפוק, המרוצות. וזאת תלויה בכל מיני דברים. ובין השאר, בין השאר, היא גם, אגב, תלויה בריכוז, זה גם מעניין, הקשר ההדדי בין שניהם. ככל שהתודעה יותר מרוכזת, הבייפרודקט, הפרי שלה, זה שמחה, זה אושר. אבל לא רק. התנאי המקדים, הרבה פעמים, הוא ניקוי, ניקוי של התודעה מהמכשולים שלה, מהדברים שמפריעים לנו, התודעה שלנו, לראות בהירות. וסטיבן התייחס לזה באופן קלאסי, אנחנו מדברים על חמשת המכשולים, חמשת האורחים. אבל אתם יודעים, עצם זיהוי של זה, ואחר כך לדעת לעבוד עם זה נכון, זה תנאי די הכרחי לחילוץ הזה של ה-well-being שלנו. זאת אומרת, בכלל לשים לב מה קורה לי במיינד עכשיו. האם עוברת בהתנגדות חריפה. אז לא להתנגד להתנגדות ולנסות לחסל אותה, לטשטש אותה, לדרוך עליה, לברוח ממנה, אלא אולי בפעם הראשונה לפגוש התנגדות כמו שהיא, כמו שאנחנו. ובאופן הזה לאט לאט אנחנו מתחילות להיפרד לשלום מהשטח הזה שהוא לא שלנו. מתנחל עלינו. אנחנו יכולות להסתכל ולראות, וואו, איך התנגדות מרגישה בגוף? זה ממש לא נעים. יש כל כך הרבה קיבוץ. יש מיד אולי התנגדות להתנגדות. איך התנגדות מרגישה במיינד? איזה סוג מחשבות היא מייצרת? איזה סוג יגדים על עצמנו היא מייצרת? איזה סוג סיפורים? אותו דבר עם שיפוטיות. אותו דבר עם כעס. עם ספק, עם דאגה, היא שקט ודאגה, שבאים הרבה 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 ביחד, ונדמה לנו שאם רק מספיק זמן נחשוב על הבעיה האיומה הזאת שלנו, אז נצליח לפתור אותה. כמובן, הרבה פעמים, אולי לרוב, זה לא קורה ככה. זה קורה דווקא מתוך התנועה השנייה. אלא הסכמה להרפות, שזה ממש שינוי של השקפה. זה לא החינוך הזה של בכוח, בכוח, בכוח להשיג משהו עד שיצא השן, אלא לעשות בתוכנו משהו אחר. ותראו, זה לא אומר שאנחנו הולכים, לא יודעת מה, לאבד הכל, לוותר על הכל, להיות נמושות, לא יודעת מה עובר בראש עכשיו לחלק מכם. לוותר על התרגול, להפך, זה אומר להרחיב את התרגול. להרחיב אותו שיכלול למשל הרבה הרבה חמלה, הרבה הרבה רוך. אצל חלק גדול מאיתנו זה כמעט מילה גסה. שזה עוד מופנה כלפי עצמנו עוד יותר. מה פתאום? באיזה זכות? מי אני ש? אני אחבב את עצמי. אנחנו מאוד מאוד מודאגים לגבי עצמנו הרבה מהזמן, מאוד דואגים לגבי עצמנו הרבה מהזמן, אבל אין שם הרבה חיבה. לא באמת, זה די מוזר. אנחנו מתחילים לשנות את הוויו, מתחילים לשנות את נקודת המבט לכיוון הזה, ויחד עם זאת מתחילים לשים בפרונט את האיכויות של well-being. של עושר, של שמחה, של חדווה, של עליצות, כל מיני מילים שניסינו לתרגם את הפאלי לאנגלית, לעברית, לא כל כך עבד. אבל אתם כולכם יודעים על מה מדובר. במקום להיסחף אל תוך המערבולת של הקשה, שהיא נורא נורא מושכת תמיד, זה סוג של מגנט. במקום זה, קודם כל המבט שרואה את זה, ואז לעשות משהו אחר, לפעמים ממש רדיקלי. להסתכל אחרת. לפעמים מה שזה יגיד בפועל זה במקום לבנות בית אימון, במקום לבנות מבנה בבוץ, זה יגיד עכשיו שבי ואל תעשי עדיף. עכשיו אל תחליט שום דבר. עכשיו תן לעצמך יומיים של רוך. תני לעצמך יומיים של רוך. עכשיו לכי לרקוד. מה שהבודי מיינד הזה צריך עכשיו זה תנועה, זה עליצות, זה שמחה. משהו אחר. לצאת מתוך הידוע, מתוך ההרגל, מתוך השכיח, ולהתחיל להתוודע יותר ויותר לאפשרות שלנו המדהימה הזאת, המופלאה, כבני אדם ובנות אדם, להשתחרר, להיות חופשיות. כי הרי מה שם המשחק? שמה אנחנו עושים את כל הדבר המשונה הזה? שקוראים לו ריטריט ולומדים, יושבים, עצמים עיניים, וכאילו נדמה לנו שאנחנו לא הולכים לשום מקום, וכו' וכו' וכו'. חופש. שחרור. אז אני רוצה לסיום לקרוא לנו ציטוט של סטיבן בצ'לר בעברית, שמדבר על ההתעוררות, מדבר על החופש הזה. התעוררות, הוא אומר, היא החלמה של החופש המדהים הזה שלתוכו נולדנו, ושאותו החלפנו בעצמאות כביכול של עצמי נפרד. לא חשוב כמה אנחנו מתנגדים לזה, חופש כזה הוא מאוד קרוב אלינו. הוא יכול לפרוץ אל תוך חיינו בכל זמן, בין אם אנחנו מחפשים אחריו או לא, כשהוא מאפשר לנו לחוות בחטף מציאות שהיא בו זמנית יותר מוכרת ויותר חמקמקה מכל דבר שאי פעם ידענו, שבה אנו מוצאים את עצמנו באופן עמוק, גם לבד וגם מחוברים לכל הדברים. אז בואו נשב עם המילים האלה כמה רגעים בשקט יחד. תודה רבה על ההקשבה. עכשיו 4:30, זמן של תרגול בהליכה, וברבע ל-5 אנחנו נמשיך עם הקבוצות. אז קבוצות 1, 2 ו-3 נפגשות איתנו. קבוצה אחת עם סטיבן, נכון? כן. 2 עם קריסטופר ו-3 איתי. קריסטופר יפגוש אתכם מתחת לעץ, וסטיבן בבניין 11 ואני בבניין 3. ובשביל האחרים זה זמן של תרגול בהליכה. אז אתם מוזמנים, נמצא אולי בכל זאת להגיד עוד מילה על ההליכה. גם להרהר בסוטרה, סטיבן דיבר עליה בבוקר על הקטע, על הרביעה הזאת, שהייתה בהנחיות, וגם אם יש משהו שנגע בכם במשך היום, ממה ששמעתם, בין אם בקבוצות אתמול, או בשיחה עכשיו, או בהנחיות בבוקר, או משהו שקרה בישיבה, גם אתם מוזמנים להעלות את זה לתודעה. וגם להתבונן על התודעה. להתבונן על התודעה תוך כדי. זאת אומרת, הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. זה לא מולטיטאסקינג. לא חייבים לשים לב לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה, אלא יותר ככה העדינות הזאת של התבוננות במה קורה עכשיו. וקצת כיוון לתוך זה. זה לא רק מה שעולה עולה וגם דואך, אלא יש איזושהי התכוונות. זאת מילת המפתח כאן. אנחנו בהתכוונות לג'וי, בהתכוונות להפינס. אוקיי? אז תהנו.